עכשיו יהיה קרע, זה מסוכן.
שלום לכם. אני חייב לכם איזו השלמה בענייני ירושלים, אבל אני לא זוכר איפה הייתי. מישהו יכול להזכיר לי?
גם אתה דיברת על איזה שבשטר, איזה שבשטר, אמרת
שעכשיו נראה 2000 שנה. כן, אבל מה סיפרתי?
רגע, הרבה לא נזרו את הילד.
אז סיפרתי שהירדנים עזבו את העיר, כן? זה כן סיפרתי. אבל לא סיפרתי על הרב גורן ועל מוטה גור, זה לא סיפרתי, נכון? זה מה שאני חייב לכם. כנראה. טוב, אז זה תכף נשלים אותו. אני חושב שרציתי עוד משהו, אבל... אחר כך, אתם רוצים... להמשיך בבראשית, או אתם רוצים סדר ומבנה בשמות ויקרא במדבר? אתם רוצים לחשוב כמה דקות עד שאני גומר את הסיפור? תחשבו כמה דקות. על קרב הסיירת סיפרתי? גם כן לא. טוב, היינו ברוקפלר, מוזיאון רוקפלר הוא מבצר חזק, קירות עבי מאוד, ברגע שהוא גם חולש על צומת כל הדרכים שמצפון לעיר העתיקה, והכל מתנקז לצומת שמתחת לו, בקצה פינת החומה, חומת העיר העתיקה בצפון מזרח, מה שמכונה צומת רוקפלר. לכן השליטה ברוקפלר הייתה מפתח השליטה בכל האזור הזה, ולכן המשימה שלנו הייתה להגיע לשם, ואני חושב שכן סיפרתי שהגדוד שלנו די התברבר בדרך שכם ולא הגיע לרוקפלר. בסוף הגענו לשם חצי פלוגה, קיבלנו פקודה מיוחדת לחפש את הדרך לרוקפלר. סיפרתי את זה, נכון? או לא סיפרתי? שלא... כי לא היה זמן להתכונן, ולא היו תאצות, ולא היה כלום, ולא הכרנו את שום דבר בשטח. אז במזלג הכבישים בין דרך שכם וסלאח א-דין, הגדוד המשיך בדרך שכם. בטעות. והיה ויכוח שם בין הקצינים, לא משנה, היה צריך, התוכנית הייתה ללכת לסלאח א-דין, ולהגיע לרוקפלר יותר פשוט. זה גרם להרבה נפגעים, אבל הגענו בסוף לרוקפלר. חצי פלוגה שלנו קיבלה הוראה לחפש את הדרך לרוקפלר, חיפשנו את הדרך לרוקפלר. הגענו, הכיבוש של רוקפלר לא היה מסובך. שם היו אולי כיתה, אולי שתיים של חיילי עורף, שברחו די מהר. בתוך רוקפלר הייתה התארגנות של הגדוד, ואחר כך של מטה החטיבה, וכל הציוד זרם. מחומת העיר העתיקה ירו על הצריח של רוקפלר, אבל זה לא, זה חוץ מהד של 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 הירי בתוך האולמות האלה, הדים שאי אפשר לשכוח אותם, לא היה כלום. כן, שמו סכין בחלונות וזהו, חלונות הפונים לעיר העתיקה, כן? דגל ישראל על רוקפלר ועל קצה הצריח וזהו. והתארגנות, ואז אחרי הצהריים הגיע ציוד והגיעו תפילין, ואפשר היה להתפלל, וכמובן אוכל והכל. ובין לבין להסתכל בתצוגות שם, בקצת ארכיאולוגיה ש... שמרו הירדנים עבורנו במוזיאון הזה. ואז לפנות ערב הגיעה סיירת הצנחנים מחטיבה 80. הסיירת הזאת היו בה ותיקי פעולות התגמול, בוגרי יחידה 101 שהקים אריק שרון בשעתו, אנשים כמו מאיר ארציון ומיכה קפוסטה ועוד, שועלי קרבות וניווט שאני לא מכיר טובים מהם, ואנרכיסטים. הם אף פעם לא קיבלו פקודות, הם החליטו בעצמם איפה הם נלחמים. תמיד. היום זה כבר לא אפשרי. אבל אז צהל עוד היה, זה עדיין היה אפשרי דבר כזה. אם הם שמעו שצהל מנהל איזה פעולה באיזשהו מקום, היה להם ציוד צבאי מלא בבית, הם היו באים עם הרכבים, מבקשים משימה, פשוט הם היו מחליטים איפה הם רוצים להיות. אם מישהו היה נפגע, היו מחיילים אותו אחר כך רטרואקטיבית, כדי שהכל יסודר. זה היה מין דבר מוזר, שהיום אי אפשר להבין אותו, אבל צהל אז עוד היה, הצנחנים במיוחד, עוד היו איזה סוג של קצת חצי מיליציה, רבע מיליציה. כי המאה ואחד דמה יותר לאיזה יחידה מחתרתית מלפני קום המדינה, כן? הם עשו כל מיני פעולות ובדיעבד ביקשו אישורים ודברים כאלה. הם שמעו שמוטה גור נלחם בירושלים, הם בכלל היו אמורים להיות בסיני, אבל הם החליטו שירושלים יותר חשובה להם. בוודאי אם יש שם מלחמה ועם מוטה גור שם, אז הם נסעו לירושלים עם הג'יפים, עם הציוד שלהם, ואמרו להם רוקפלר, הם הגיעו לרוקפלר, ביקשו משימה, וכל ההסבר הזה היה בשביל להגיד למה אף אחד לא שאל אותם איפה הם ומה פתאום וכל מיני דברים. זה, היו רגילים לחיזיון הזה. אז מוטה לא שאל שאלות, יש לו עכשיו תגבורת טובה, והוא הציב את הטנקים שהיו בירושלים בחיפוי ליד רוקפלר, ואמר להם תרדו לצומת רוקפלר, תפנו שמאלה, יש שם תחנת דלק מול פינת החומה, תפנו שמאלה, תרדו לקדרון, תעלו להר הזיתים, כן, היום יש שם בית אורות ולהבדיל מורמונים, לא היה אז כלום מזה, כן, תעלו לרכס הר הזיתים, מחנה אוגוסטה ויקטוריה זה מחנה הפיקוד הירדני של כל ירושלים, תכבשו אותו. בחיפוי של הטנקים מרוקפלר יכולים לראות אש יעילה אל המחנה, אל הבסיס הזה, תשתלטו עליו, תשתלטו על רכס הר הזיתים ותשלימו את כיתור העיר העתיקה. זאת הייתה המשימה, הם יצאו לדרכם, חושך כבר לילה, ואלופי הניווט האלה פספסו את הפנייה שמאלה בצומת רוקפלר, שזה דבר ככה מרחיק לכת. האנשים האלה היו שועלי ניווט, הם תמיד הסתדרו בכל מקום. גם הם טעו, היו לפחות שלוש טעויות קריטיות. אחת בגבעת התחמושת שלא הבינו שהיא בעיה, כשהבינו זה היה מאוחר מדי. שנייה, מה שאמרתי לכם, בדרך שכם פינת צלח הדין, והשלישית הסיירת בצומת רוקפלר. צריך לומר שזה חושך ועיר זרה ואף אחד לא מכיר כלום, והכביש שם שקוע. מי שמכיר את הצומת הזאת, כשעולים מהקדרון לצומת, מגיעים, נגיד, יורדים מבית אורות, עולים אל הצומת, עד שהרכב מגיע לרמזור ממש, כמעט לא רואים אותו. הכביש מאוד שקוע, שיפוע חריף, והם לא זיהו את הפנייה לקדרון. הם המשיכו לרדת עד מתחת לשער העריות, כי אמרו להם לרדת ולפנות שמאלה. הם פנו שמאלה, במקום בצומת הזאת שיורדת לקדרון, הם ירדו, פנו שמאלה בגשר שמתחת לחומת תר הבית מול גת שמנים והכנסיות שם, כן? ושם הם נחשפו לאש אדירה מחומת הר הבית. הכוח הירדני בעיר העתיקה היה ברובו בהר הבית. מעל חומת הר הבית אש נונטט ואש מקלעים כבדה ביותר. טנק נפגע וכמה ג'יפים נפגעו, חמישה לוחמים נהרגו, עוד פצועים, וקרב הסיירת הפך לקרב גבורה של חילוץ נפגעים לאחור. למטה לקדרון, למחסה בכיוון שער האריות, חילוץ פצועים, סיפור גבורה. סיפור גבורה הרבה פעמים זה הסתבכות. האנדרטה של הסיירת נמצאת מתחת לשער האריות, היא שונה מהסמלים של החטיבה שלנו. חטיבה 55, יש שם עם ציפור כזאת עם כנף שבורה, וזה האנדרטאות האלה הם המקום, מקומות ההזכרה הקבועים כל שנה. לשם היחידות אספו גם את כל שמות החללים ממלחמות ישראל האחרות, וכל שנה יש מפגש וטקס. הסיירת חזרה לרוקפלר, אוספת את נפגעיה, וכיתור העיר העתיקה לא הושלם. בלילה על הקרב הזה של הסיירת, לטעות הזאת של הסיירת, הייתה השלכה היסטורית שאותה כבר אמרתי לכם. המפקד הירדני בעיר העתיקה ראה שהוא נצור, ראה את צהל במהלך היום, כ"ז באייר, יום שלישי, ראה את צהל סביב לעיר העתיקה מול כל השערים, ועכשיו הוא כבר ראה גם את הסיירת מתחת לשער האריות. הוא שלח כוח לבדוק דרך שער האריות לכיוון יריחו פתוחה. אחרי שהסיירת יצאה משם היא הייתה פתוחה, זה בעצם היה הנתיב הפתוח היחיד, ואז הוא ביקש רשות לצאת מן העיר. כלומר, הקרב הזה של הסיירת באופן בלתי מכוון השיג תוצאה ששום אדם לא יכול היה לתכנן אותה, והיא ההחלטה של המפקד הירדני לבקש אישור לצאת. בנוסף, המפקד המצרי שהוצב על הירדנים על ידי המצרים נתן להם אישור לצאת, כי לא הבין מה המשמעות של זה. וזה הוליד את הנס הגדול של כ"ח באייר, יום שחרור ירושלים, שהפך ליום חג. אבל אצלנו לא ידעו את זה. כל ההתפתחות הזאת נעלמה לחלוטין מהעיניים שלנו. זה לוקח זמן עד שדברים כאלה מגיעים. כל זה היה ממש טרי בחצי השני של הלילה. באותן השעות, קצת מהדרמה שהתרחשה בצד שלנו, הגיע אלינו הרב גורן, הרב שלמה גורן, מי שהקים את הרבנות הצבאית עם הקמתו של צה"ל במלחמת העצמאות, איש עשוי ללא חת ובלי ספק בעל ידיעות ויוצאות מן הכלל בתורה בכלל ובהלכה, בעל אומץ בלתי רגיל וכושר החלטה, והרבה דברים נזקפים לזכותו. עכשיו זה כבר פרסומת, השופר שלו כבר הפך לפרסומת לספר שלו, אז אני לא יודע אם אתם שומעים את התקיעות האלה. זה הבן שלו שילם מכיסו את הפרסומת הזאת שהתקיעו בשופרות לכל עם ישראל באוזניים, שכולם ידעו מי היה הרב שלמה גורן. אז אם אתם, יכול להיות שאתם עסוקים מדי מכדי לקלוט את זה, אבל הרדיו משדר את זה כבר כמה חודשים. מישהו הסביר לי גם כמה זה עולה ומי שילם את זה. אז הוא עושה, כבד את אביך ואת אמך, כנראה שכסף יש לו. מכל מקום, הרב שלמה גורן באמת היה דמות אגדית, אז כבר בחייו, בששת הימים, הוא עדיין היה הרב הצבאי הראשי. הגיע אלינו לרוקפלר אחרי חצות הלילה. אני חושב שפגשנו בו בסביבות 2 בלילה, סדר גודל, באחד החדרים של מוזיאון רוקפלר, החדר הקרוב ביותר לכניסה האחורית, על יד המצבות של החטיבה. שם פגשתי בו יחד עם עוד כמה חיילים. הייתה שמועה שהתבררה כנכונה, שיש הוראה של שר הביטחון משה דיין לא להיכנס לעיר העתיקה, להסתפק בחיתור העיר העתיקה ולא להיכנס אליה. הרקע לזה הוא ירושלים הבינלאומית של החלטת החלוקה, שמדינת ישראל העדיפה להעיף את האומה ואת כל העולם ולחלק את זה עם הירדנים, אבל המקומות הקדושים, מה מדינת ישראל תתחיל לנהל את האסלאם ואת הנצרות בעיר העתיקה וכל הדברים האלה. הייתה המחשבה של בן גוריון, ומה שדיין החזיק בה, שהעיר העתיקה צריך כן לשמור אותה כאיזה מין ותיקן בינלאומי כזה, בשביל לתת לעולם ולדתות את החלק שלהם, ולא לנסות לנהל את כל העולם דרך המקומות הקדושים להם. זה דבר אחד. והדבר השני הוא שמלחמה בשטח בנוי, מקיר לקיר, מעמדה לעמדה, מחלון לחלון, מרחוב לרחוב, עלולה לגבות מאות הרוגים, ואם לא יותר מזה, וזה יכול להיות זעזוע כביר בארץ ובעולם כולו. ההוראה של משה דיין הייתה לא להיכנס לעיר העתיקה. אני זוכר שהשמועה הגיעה ואני חרדתי, ואמרתי כאילו אמרתי לעצמי, כל המלחמה הנוראה הזאת שעברנו, בסוף נשאר מחוץ לעיר העתיקה, אז מה המשמעות של כל זה? אמרתי את זה לרב גורן ברוקפלר, באותו מפגש, רבנו, אחרי המלחמה הנוראה הזאת שעברנו, עוד נשאר מחוץ לעיר העתיקה? אמר לי הרב גורן, יואל, אל תדאג, יהיה בסדר. יהיה בסדר. קיבלתי פקודה מהרב הצבאי הראשי לא לדאוג. הפסקתי לדאוג. הוא הכיר אותי עוד מהטירונות, היה לנו בטירונות פסח צהלי, ואני תמיד הייתי רגיל ללכת לדבר עם הקודקודים. כמה הוא דאג, למדתי מעדותו של מוטה גור עם פטירתו. כשנפטר הרב גורן, התראיין מפקדנו מוטה לרדיו בבוקר בכל ישראל וסיפר. ששת הימים הייתי ברוקפלר, הגיע אליי הרב שלמה גורן, ירד למטה החטיבה ואמר לי, זאת עדותו של מוטה, כך אני זוכר אותה. מוטה, ההיסטוריה היהודית מצווה עליך לכבוש את העיר העתיקה. אמר מוטה, לפי עדותו, מן ההיסטוריה היהודית אני מקבל כבוד הרב. הרב גורן אומר מוטה והוא אומר כבוד הרב. כבוד הרב, מההיסטוריה היהודית אני מקבל הרבה השראה. פקודות אני מקבל מממשלתי הנבחרת. אמר הרב גורן, מוטה, ההיסטוריה היהודית לא תסלח למפקד בצהל שעמד בשערי העיר העתיקה ולא כבש אותה. אם אתה צריך פקודה, אני אלוף בצהל נותן לך פקודה. אמר לו מוטה, כבוד הרב, אי אפשר. כן, אי אפשר לקבל ככה פקודות. אין שרשרת פיקוד כזאת. הרב גורן מקבל פקודות מההיסטוריה היהודית ונותן ישר למוטה, כן, אין דבר כזה. זה מה שסיפר מוטה, מה שהראה לי במאוחר, כשהוא אמר לי אל תדאג יהיה בסדר, הוא חרד ודאג פי כמה ממני. כשאני משחזר וחושב לעצמי מה חשב הרב גורן, אני חושב קצת על אריק שרון. אריק שרון והמאה ואחד, דיברנו על האנרכיסטים האלה שבאים למקום שהם מחליטים ששם הם נחמים ודברים כאלה. הסיירת הותקפה מחומת הר הבית ונלכדה במערב אש על הגשר מתחת לשער האריות. צריך לחלץ אותה. בשביל לחלץ אותה צריך לשלוח כוח ולהשתלט על שער האריות לשם החילוץ, ואחר כך כיבוש העיר העתיקה כבר מתגלגל. אריק תמיד עבד כך. כמעט בכל מלחמות ישראל, יש פעם אחת ויחידה, רק בששת הימים הצליח מפקד בצהל למשמע את אריק שרון. שאגב, הוא חי ונדמה לי שהוא מנהל העמותה של מוזיאון הפלמ"ח בתל אביב. קוראים לו ישעיהו גביש, שייקה גביש. איש חיל רב פעלים, אבל צנוע, לא מפורסם. הוא היחיד שהצליח אי פעם למשמע את אריק שרון, כי הוא סיפר בעצמו, אני קראתי את זה ברעיון שלו, שהוא אמר, ידעתי שאריק ייתן פקודות לאוגדה שלו, אחרות לגמרי מאלה שהוא קיבל על דעת עצמו, כי הוא מנתח בעצמו את הקרב ומחליט בעצמו מה עושים, מה נכון לעשות. אז לקח שייקה גביש את הנהג שלו וג'יפ ומכשיר קשר, ונסע לקבוצת הפקודות של אריק לאוגדה שלו, לקצינים שלו, תיישב בקצה בלי שאף אחד הרגיש, הקשיב לפקודות של אריק שרון, בא אחר כך אליו בסוף ואומר לו, אריק, הפקודות שנתת הם לא הפקודות שקיבלת. אתם מבינים שהוא ידע מראש, הוא הבין את הראש של אריק, הוא גם הכין לו מערב. אמר שרון, אני רוצה לדבר עם הרמטכ"ל. אמר לו, בבקשה, הנה מכשיר קשר, דבר עם הרמטכ"ל. השיג לו את הרמטכ"ל על המקום, יצחק רבין הרמטכ"ל, ורבין אמר לשרון, או שאתה מבצע את הפקודות של שייקה כלשונם, או שאתה עולה על ג'יפ ונוסע עכשיו הביתה. זו הייתה הפעם היחידה במלחמות ישראל. אגב, את הקרב שהוא ניהל בצורה ממושמעת, לומדים בכל האקדמיות בכל העולם. זה באמת משהו מיוחד ממנו. אבל זו הייתה הפעם היחידה שמישהו הצליח למשמע אותו. אני חושב שהרב גורן חשב על צנחנים. מה זה צנחנים? צנחנים זה 101, צנחנים זה מר הר ציון, צנחנים זה אריק שרון. צנחנים מחליטים בעצמם מה מוטה צריך לקבל פקודות, מה מוטה יחכה למשה דיין. כמו שאריק לא חיכה למשה דיין, לא במיטלה ולא פעם במקומות אחרים, אז, ולא לאף אחד. נעלים את זה ככה, שההיסטוריה היהודית תממש את עצמה, ואחר כך הכל יעמוד לפני עובדה מוגמרת. אבל מוטה לא היה אריק. אז כל זה ניתוח שלי. כמובן, מוטה לא היה אריק, חטיבה 55, היו בה בשבילכם, מקצה שלום עכשיו עד קצה גוש אמונים, זאת אומרת, חנן פורט ואנוכי ועוד כמה היינו בחטיבה הזאת, אבל המון קיבוצניקים ומה שמכונה שמאלנים פה, וכמה מראשי שלום עכשיו יצאו משם, למשל אמיל גרינצווייג שנרצח בהפגנה של שלום עכשיו על ידי משוגע אחד שזרק רימון, היה בפלוגה שלי, אני הכרתי אותו. אז חטיבה 55 זה לא חבורה כזאת שיכולה לעשות מה שרוצה, ומוטה לא היה אריק. מוטה לא היה עושה תרגילים כאלה כדי ליצור, לקבוע עובדות בשטח, הוא דרש לקבל פקודות מממשלתו הנבחרת. באותן שעות חרדו עוד אנשים שידעו על המתרחש, שניים מהם שרים בכירים בממשלת ישראל, ממשלת האחדות הלאומית הראשונה מאז דוד ושלמה, כבר אמרתי לכם. זה נשמע מוזר, אבל זה לא, אבל זה מדויק. מנחם בגין ויגאל אלון. מנחם בגין מה שקוראים אצלנו ימין, ויגאל אלון מה שקוראים אצלנו שמאל. הכל לא נכון ולא מדויק, אבל זה משהו אחר. מנחם בגין ויגאל אלון חשבו שההוראה של משה דיין בטעות יסודה, והם חרדו לא פחות מהרב גורן וגם ממני הקטן, אבל הם היו שרים בממשלה. הם יצרו קשר עם לוי אשכול, ראש ממשלת ישראל, ודרשו ממנו כינוס דחוף של ממשלת ישראל כדי לדון בהוראה הזאת של שר הביטחון. ממשלת ישראל התכנסה לדיון חירום במקלט הכנסת, זאת הכנסת הישנה ברחוב המלך ג'ורג', כן? מרכז העיר, במקלט, ב-4 לפנות בוקר, קיבלה ממשלת ישראל החלטה, בניגוד לדעתו של שר הביטחון בעת מלחמה, להטיל על צהל לכבוש את העיר העתיקה. כלומר, אותו משק כנפי ההיסטוריה שאני חשתי בו, והרב גורן שמע אותו, ההיסטוריה היהודית וכן הלאה, ממשלת ישראל הלכה עם התחושה הזאת, עם ההיסטוריה היהודית, וקיבלה החלטה. שר הביטחון אפילו לא הצביע, רק ביקש לרשום את הסתייגותו לפרוטוקול. ממשלת ישראל החליטה להטיל על צהל לכבוש את העיר העתיקה. מוטה גור קיבל את הפקודה מממשלתו הנבחרת כפי שהוא ביקש. באותו זמן הירדנים יצאו, אני באמת אומר לכם, הלל לא מספיק, הלל לא מספיק כדי לבטא את זה. זה משהו בסדר גודל. אם היו פה משוררי תהילים, נביאים, היו אומרים את זה בשפה מקראית, היו שרים שיר חדש, שיר תהילה, באמת שיר תהילה לירושלים. עם ישראל שר את זה בצורות שונות, כן? כל הגלים האלה שסביב שחרור ירושלים ויום כ"ח באייר, זה בעצם משם, אבל רוב האנשים לא יודעים מה באמת קרה. רוב הצעירים אין להם מושג מה קרה. אז זה היה הנס הגדול. אם תרצו, הוויכוח בין הרב גורן לבין מוטה גור הוא ויכוח שמתנהל מאז ועד היום. איך מקבלים פקודות? האם יכול לקום מישהו ולהגיד, אני שומע את משק כנפי ההיסטוריה היהודית ולכן אני רואה את עצמי כשלוח בשם האומה היהודית לדורותיה לעשות א', ב', ג', ד', שזאת מחשבה קנאית? או אנחנו מקבלים השראה מההיסטוריה היהודית, הרבה השראה, אבל פקודות אנחנו מקבלים מממשלתנו הנבחרת, כי רק ככה אנחנו יכולים להתנהל כאומה. כן? שאלות ומחלוקות וויכוחים וקרעים קשים שתפסו מקום במשך השנים, הכל כבר היה ברגע ההוא במוזיאון רוקפלר ערב שחרור ירושלים בין הרב גורן ואז אלוף משנה במיל מוטה גור, לימים רמטכ"ל. בעצם אני לא יודע אם הוא היה מיל. אלוף משנה מוטה גור. זהו, היום שחרור ירושלים, באמת, כיוון שנשארו בעיר רק 5-6 חוליות והיו קרבות טיהור קטנים, היו בהם כמה נפגעים, אבל בסך הכל יום כ"ח באייר היה יום תקיעות השופר, והביקורים וכו' וכו' וכו'. על מורה מקדש ועל לא לעלות למקום כיפת הסלע, מקום המקדש, כבר סיפרתי לכם, נכון? אמרתי לכם? לא אמרתי לכם? גם זה לא אמרתי. אז הנה עכשיו. אנחנו הגענו בבוקר גדוד 66 שהיה בהר הצופים השלים את מה שהסיירת לא עשתה בלילה, היינו אוגוסטה ויקטוריה ורכס הר הזיתים, ואז מוטה עלה עם מטה החטיבה להר הזיתים והשקיף על הר הבית. להבנתי אז הוא ראה לראשונה שהעיר ריקה, שהכוח הירדני איננו, כי הכוח הירדני רובו ועיקרו היה בהר הבית, כי זה היה השטח הפתוח. שם היו המרגמות, שם היו המקלעים, שם היו כלי הנונטט, שם היו רוב החיילים. כשהוא ראה את הר הבית ריק, הוא נתן את הפקודה כולם לשאר העריות. לא מיותר להגיד שצהל לא ידע את זה עד אז. בשבע בבוקר, מוטה היה בהר הזיתים, אולי קרוב לשמונה. בשבע בבוקר צהל הפגיז בתותחים את העיר העתיקה כדי להוריד להם את הראשים. מי שמכיר את שער העריות, סמטת המוות קטנה ליד זה. אין שם איפה להסתתר. כוח עולה לשער העריות, מספיק מקלען אחד שיושב למעלה. בשביל לעשות שמות בכוח. אי אפשר להתקרב. אז צהל הוריד הפגזת תותחים על חומת העיר העתיקה סביב סביב כדי להבריח אותה מן החומות. האם זה מועיל? אני בספק, אבל ככה צהל עשה. פגז אחד סטה סטייה קלה. אם יש פה תותחנים, מישהו יכול לחשב. הסוללה הייתה במוצא. ממוצא לראות על חומת העיר העתיקה, סביב סביב, רוקפלר נמצא 150 מטר משם. בגז שלנו נחת בכניסה הצפונית לרוקפלר והרג לנו שלושה חבר'ה. יש להם מצבה שלהם, כל המצבות של יחידות החטיבה שהם לא הגדודים שם בגלל זה. אני מספר את זה בעיקר כדי להגיד שצהל לא ידע שהעיר העתיקה בעצם, שהכוח בעצם יצא. הגענו לצומת רוקפלר בבוקר באזור שמונה עם הפקודה כבר כל הכוחות לשאר העריות, ואז הגיע הרב גורן עוד פעם עם הג'יפ שלו, עם ספר תורה ועם שופר, ירד ושאל איפה יוסי פרטקין. איפה יוסי פרטקין? אמרו לי שהוא הולך להר הבית. זה המגד שלנו מתל הדשים, זיכרונו לברכה. באותו זמן, אחת מהחוליות האלה שנשארו בעיר העתיקה, אולי כי נותקו, אולי כי לא ידעו על היציאה, אולי כי לא רצו, היה מקלען אחד שישב בדיוק בעמדה של פינת החומה ופתח באש. בדיוק כשהרב גורן הגיע. בספר עכשיו שהוציאו באוסף התעצומות, ראיתי שהרב גורן מתאר את זה מול שער העריות, אבל אני הייתי שם וזה היה בצומת רוקפלר. ידידנו, העורך של הספר לא שאל אותי ולא התייעץ בי, הייתי יכול לתקן לו כמה תיקונים קלים בעובדות פשוט. זה אידיוק קל, אבל חבל. זה היה בצומת רוקפלר. צעקו לו, הרב יורים, הרב יורים. כלומר, הוא רץ באמצע הצומת ומחפש את המגד שהולך להר הבית, ובדיוק יורים. ולא מעניין אותו כלום, יורים, לא יורים, זה בכלל לא מטריד אותו. אחד מהפלוגה שלנו, שהיה לו אור ארנט או בזוקה, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה, משהו שפעם היה, תפס עמדה מול החרך הזה של פינת החומה, ירה פעם אחת, וזה הספיק. הוא כנראה נהרג ולא ירו עוד שם. ירדנו לכיוון למטה ועלינו לשער האריות. ליד שער האריות היה אוטובוס שעלה באש, אבל חוץ מזה לא היה שם אף אחד ולא ירו שם. הזחלן של מוטה פרץ את השער, מפורסם שהוא אמר לנהג שלו, בן צור סע. בן צור סע, עם הזחלן על הדלתות. הדלתות היו סגורות. הזחלן נסע לתוך הדלתות והפיל אותן. נכנסנו אחריו. היה שם עוד ירי אחד מצריח של מסגד אחד, ששותק מהר, ונכנסנו להר הבית בשער השבטים. כן, אם אתם נכנסים בשער הרעיות, משמאלכם הרחבה של שער השבטים, השער הצפון-מזרחי של הר הבית. צנחנים נכנסים, כמובן הם יורים, אינסטינקטיבית, כי מי יודע מי מחכה לך שם. מיד מוטה העביר פקודה בקשר, חדל אש, כל הכוחות חדל אש, אני חוזר, כל הכוחות חדל אש, מקום קדוש לא יורים, הר הבית בידי, אני חוזר, הר הבית בידי. אחר כך עשו מזה בידינו, אבל מפקד בצהל אומר היעד בידי, הר הבית בידי. עוד לא הקלנו את זה, הפסקנו לראות כמובן. הסמיכות של הליגיונרים היו חמות, אפשר היה להריח אותן. נשארו שאריות של תחמושת, מרגמות ומקלעים שהם נטשו. ראינו בדיוק איפה הכל היה. והלכתי בעקבות הזחלם של מוטה בדרך המזרחית, במזרח הר הבית. ממזרח לכיפת הסלע. כשהייתי מול המדרגות שעולות לכיפת הסלע, אמרתי לעצמי, עכשיו אני עובר בעזרת הנשים של בית המקדש, קוף למדי על קוף למדי אמר. איך ידעתי? למדתי מסכת מידות בשנה קודם. והבנתי מה שהבין הרדווז ורוב גדולי ישראל במשך הדורות, שכיפת הסלע זה מקום המקדש, מקום קודש הקודשים. ואמרתי, הנה אני עובר מול המדרגות העולות לכיפת הסלע, אני עובר עכשיו בעזרת נשים. עברו יותר מ-40 שנה ולא שיניתי את דעתי איפה היה המקדש. לרב גורן זה כלל לא היה ברור, הוא רצה לבדוק את זה ולברר ולחפור ולעשות כל מיני בדיקות. היו לו סימני שאלה, לי לא היו סימני שאלה על מקום המקדש. אף פעם מה שראה רדווז וחשב לנכון, ראיתי וחשבתי לנכון, ואחרי שקראתי את כל מה שקראתי, אני עדיין חושב שככה זה. לא שיניתי את דעתי כי הוא זה. בכל אופן הרגשתי שאני עובר בעזרת אנשים של בית המקדש. כל מי שרק יכול היה רץ לא רק להניף דגל על כיפת הסלע, אלא לראות מה זה. ואני לא. מורה מקדש היה עליי ולא עליתי למקום המקדש. אינסטינקטיבית, לא שעשיתי בירור הלכתי והתחלתי לשאול שאלות. אינסטינקטיבית, פשוט לא יכולתי. פשוט היה ברור לי שלמקום המקדש לא נכנסים. לא היה צורך צבאי, לא היה שם כלום. הממם שלי, דוד אריס, בחור מהשומר הצעיר, קיבוץ של השומר הצעיר בצפון, ישבנו יחד בגדר, יום קודם שאל אותי, נו יואל, מה אתה אומר עכשיו? ואמרתי לו, 2000 שנה נגמרו. זה אולי אמרתי לכם. אמרתי לו, 2000 שנה נגמרו, בדיעבד אני לא יודע אם כבר נגמרו, אבל ככה הרגשתי. היינו בהר הבית זה פסק זמן, לא הגעתי לכותל, לא הייתי במקום שיורם זמוש, יורם זמוש היה קצין בחטיבה בגדוד 71, מקיבוץ יבנה, הוא למד במרכז הרב כחצי שנה, והוא החליט שמי שצריך להיות באותו רגע, אותם רגעים במקום, זה הרב צבי יהודה והרב הנזיר, כי לא יכול להיות שהם לא יהיו, הם האנשים שחזונם מחובר לרגעים האלה, והוא שלח ג'יפ טולר להביא אותם מהבית, עם כסדות. ירושלים ראתה בין המחזות האזויים של אותו היום גם את המחזה הזה של ג'יפ טולר עם שני הרבנים נוסעים ברחובות ירושלים, נכנסים בשער העריות, נכנסים להר הבית ועושים קפנדריה ויורדים לכותל, מגיעים לכותל, כי יורם זמוש חשב שזה מה שצריך להיות. שאלנו אחרי זה את הרב צבי יהודה, איך נכנסתם להר הבית? אז הוא אמר לנו, לא ידעתי מאיפה לוקחים אותנו, ולא פתאום אני ראיתי איפה שאני בהר הבית. אז זה ממחיש קצת את האווירה ואת החגיגיות של היום. אני לא הייתי שם באותם הקטעים, כי הגדוד שלנו קיבל את המשימה לצאת מהר הבית לטהר ברחוב הגיא עד שער שכם. שם היו לנו עוד שתי התקלויות. גדוד 66 קיבל את המשימה לטהר עד שער יפו, גדוד 71 ירד לכותל והמשיך לטהר עד שער ציון. כך נגמר טיהור העיר העתיקה. בדרך לשער יפו הייתה עוד התקלות, אבל זהו, בזה זה נגמר. אני חוזר להר הבית, אולי עוד רגע, עוד שתי מילים. הגענו לשער שכם מבפנים, לשוק. לשוק שבתוך שער שכם. והתחלנו, התארגנו ככה להגנה בכל מיני פינות, ותוך שעה, שעתיים, חיילים רעבים התחילו לפרוץ חנויות כדי לאכול. ואתם יודעים שיש הלכה מיוחדת על חלוצי צבא. חלוצי צבא, מי שיכנסו לגבול הנוכרים, מותרים לאכול כל דבר שימצאו. כי אי אפשר אחרת להתארגן. זה הלכה מיוחדת. והרדווה הזאת מדגיש על הרמב״ם שזה לא רק בפיקוח נפש. אפילו קט לידי חזיר כתוב בגמרא. ראיתי את הדבר הזה וידעתי את ההלכה, אבל אמרתי, אני לא במצב כל כך חמור כדי לאכול שם קופסאות בשר מהירדנים, ויש פה פירות. על פירות יש לדעת הרמב"ן מצוות עשה, לאכול עם פירות הארץ הנכבשת, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. אמרתי, אני הולך לקיים מצוות כי ממנו תאכל בפירות, וזה יספיק לי. וכך עשיתי. לקראת ערב, הייתה שם עוד איזו התקלות אחת, אבל נעזוב אותה, לא חשוב. לקראת ערב יצאנו משער שכם מבפנים החוצה. מבפנים החוצה. מצאנו איזה בית מלון קטן ולהתארגנות של לילה, ולפני ששקענו בתרדמה עמוקה על מיטות כאלה רכות ששוקעים בהם עם מזרונים עבים כאלה, שמענו חדשות. ואני זוכר את ההלם של החדשות, כי פתאום הפרספקטיבה של החדשות. ירושלים העתיקה שוחררה והשמיעו את תקיעות השופר האלה, הר הבית בידינו, כוחות צהל נמצאים בדרך לירדן ובדרך לתעלת סואץ. סיני בידינו, יהודה ושומרון. האמת היא שלקח עוד יום לצהל להגיע לתעלה ולהגיע לירדן, אבל הכריזו את זה בחדשות כדי שהם יברחו, וזה באמת עבד. הם באמת, כוחותיהם, כל מי שיכול היה ברח. אבל החדשות האלה, פתאום הרגשתי את באמת את משק כנפי ההיסטוריה. היינו על השפיץ של ההיסטוריה. למחרת אמרתי, טוב, לא הייתי בכותל. ביקשתי רשות ואישור, אמרו לי, קח כמה חיילים, קח מכשיר קשר, תעשה סיור. אבל אל תלך מהסמטאות, אנחנו לא יודעים מה מתחבא שם. תלך כמו שהלכנו, משער העריות, הר הבית, הכותל, תחזור דרך שער ציון ושער יפו. בסדר. יצאתי, כבר אמרתי לכם משהו על הצנחנים בתקופה ההיא, שאפשר היה דברים כאלה לעשות. נכנסתי פעם שנייה להר הבית, משימת סיור בוקר כזאת. עוד פעם, לא נכנסתי לרמה המוגבעת, זה נורא מקדש. הלכתי מסביב, בדקתי כמה דברים שם, אבל לא הרבה. ירדתי לכותל, כבר היה ספר תורה, קראתי בתורה. פרשת במדבר.
למה לא בהר
הבית? ספר תורה, המטרה, בהר הבית כבר הייתי, רציתי גם להיות בכותל. וספר תורה ודאי לא היה בהר הבית וכל זה. כבר היה ספר תורה, קראתי, לא הייתי הראשון שקרא, אבל קראתי פרשת במדבר. התחלה של פרשת במדבר, נכון? פרשת הצבא. במספר שמות. כל יוצא צבא בישראל. היו שם כל מיני חשובים כמו גולדה מאיר שלא הספיקו להגיע ביום הקודם. חזרתי דרך שער ציון, שער יפו, במקום אחד ראיתי בעיר העתיקה מרצפת ביוב עגולה כזאת עם אותיות עבריות יצוקות בתוך המתכת שלא יכלו לקעקע אותם הירדנים. בית חרושת היוצא כיפו תפריש צדיבה ב-1936. הגעתי חזרה למלון, אמרו לי, איפה נעלמת? אתה לא עונה בקשר. מהר מהר נוסעים צפונה. נסענו צפונה. כל יום שישי כל צהל היה בדרך לגולן, וכל שבת קבלת שבת היינו בחדרה, שחרית של שבת היינו בכביש הסרגל. זה היה קצב ההתקדמות. כל הכבישים היו פקוקים, כמויות עצומות של תנועה צבא. כבר הייתה הוראה של הרבנות הראשית לומר הלל בברכה בשבת. חיפשתי איך לארגן את התפילה. ואיתרתי את הרכב של הרבנות הצבאית עם ארון קודש וספר תורה. אמרתי לחבר'ה, תעמדו פה בשתי שורות מהרכב עד למטה בשדה, ואסור לי להגיד להם בשביל מה. עמדתי אותם בשביל מחיצה. אסור להסביר להם את זה. אסור להגיד להם, כי אז זה לא עובד. הלכתית. פעם יחידה שעשיתי דבר מדהים שכזה. והורדתי את ספר התורה מהרכב, טלטלתי אותו בין השורות של החיילים עם השולחן, שמנו, התפללנו, קראנו בתורה, אמרנו הלל, החזרנו לרכב. אני לא יודע אם מישהו פעם עשה דבר מטורף שכזה, אבל אנשים יכולים להיות מחיצה של שבת אם הם לא יודעים בשביל מה. הגענו לקורזים בצהריים. לקחו לנו את המשימה. החתמר המקומי מחה נמרצות נגד זה שמביאים את הצנחנים מירושלים בשביל להשלים את טיהור צפון מזרח הכנרת, ודרש את המשימה לעצמו, ונשארנו בלי משימה. ירדה פקודה, חוזרים לבית שען. ראיתי את מוטה מרחוק, כמו שהייתי רגיל, רצתי ישר אליו עם כמה קצינים הוא עמד. אמרתי לו, מוטה, דיברתי, כיוון שהייתה היכרות, אז דיברתי איתו ישירות. מוטה, מה זה חוזרים לבית שאן, שבת היום? זה עדיין מלחמה? אמר לי, יואל, אני לא יכול להיכנס בשיקולים של הפיקוד. המלחמה אמורה להיגמר בשש בערב הפסקת אש, אם באמת כולם יפסיקו אש. אני מבטיח לך, מגיעים לבית שאן, לא עושים כלום עד צאת שבת. כך בדיוק היה. הגענו לבית שאן, פתחו דלתות, ירדנו למטה, שעה וחצי ישבנו בדשא, רק בצאת שבת התחילה התארגנות. חזרנו חזרה למחרת דרך הבקעה, ראינו את הבקעה עם כל הרכבים הירדנים השרופים, עם הכביש כמו שהיה אז, זה עדיין תמונה בראש. הגענו לירושלים, שמענו לראשונה כמה נפלו מהגדוד, מהחטיבה, מצהל בכלל, סיכום קצר והתכוננות למסדר הניצחון של החטיבה. מסדר הניצחון של החטיבה עם הרב גורן על כיפת הסלע. פעם שלישית נשארתי בין העצים. נשאר איתי חבר. אמר לי קצין, מה שקוראים חילוני, אמר לי, יואל, אבל הר הבית הוא העיקר, לא הכותל. טוב, הוא צדק, כמובן. אבל למקום המקדש לא נכנסים. אני לא נכנס. ועד היום אני חושב ככה. שלוש פעמים הייתי בהר הבית, לא נכנסתי. אני עדיין חושב עד היום הזה בדיוק ככה. אני חושב שאילו ממשלת ישראל הייתה מחזירה את המפתחות לוואקף, לכיפת הסלע, לאלקצה, להתפלל וכל זה, בתנאי שמקום המקדש היהודי, רק כיפת הסלע מהמדרגות ומעלה. אף אחד לא נכנס. לא יהודי, לא מוסלמי, לא נוצרי, לא תייר. לא אף אחד. זה מקום המקדש. אגבל את הר וקידשתו. אני חושב שיותר מדי אצלנו מנסים לאחוז בכל דבר, לתפוס בכל דבר, לצלם כל דבר. אין מורה מקדש. אין מורה. בלי מורה אין מקדש, ומקדש זה מורה, אי אפשר. ככה אני חושב עד היום הזה. אני חושב שמה לעשות? לא, לא, אנשים לא חשבו כמוני. אף אחד לא. הרב זלמן קורן, איש מדהים שמכיר את הר הבית לפרטי פרטיו וכתב עליו וחקר אותו מכל הצדדיו, פרסם ספר בחצרות בית השם. אגב, בשיעוריו הוא אומר שהיה אחד בששת הימים שידע איפה המקדש, ידע בדיוק הכל, וזה, ואז הוא אומר את שמי, ככה הוא אומר לאנשים, אחד ידע. וזה נכון, ככה זה. בחצרות בית השם הוא עשה דבר מרתק. כבר התחילו לפניו, אבל הוא עשה את זה בצורה מושלמת. הוא לקח את החתכים של מסכת מידות, חתכי גובה של המדרגות, וניסה להלביש את החתכים של מסכת מידות על כל מיני מקומות בהר הבית. המקום היחידי שזה יושב על הסלע בדיוק, זה כשאתה מקבל שכיפת הסלע זה קודש הקודשים. רק בהנחה הזאת החתך התיאורטי של מסכת מידות יושב בדיוק על פני הסלע. בכל מקום אחר אתה צריך לומר שחפרו שם והרסו שם וזיזו סלעים וכל מיני דברים הזויים, או שזה בכלל באוויר. מה הסיכוי שחתך תיאורטי של טקסט של המשנה ישב על חתך מדויק של פני הסלע? אחד למיליון? כמה? זה בדיוק יושב על מה שהבין הרדווז, על מה שהבינו גדולי ישראל תמיד, שכיפת, מה שהמוסלמים אומרים, שכיפת הסלע זה מקום קודש הקודשים. זהו. ולכן אני משוכנע שזה מה שתמיד ראו זה נכון, מה שתמיד חשבו זה נכון. הרדווז פשוט כותב את זה בתשובה, מה שראיתי זה נכון, ויש המון ספקולציות אחרות ואף אחת מהן לא מתחילה לפי דעתי. והסוף של כל העניין הוא ש אני, ככה אני מאמין, שאנחנו צריכים עוד לעבור תקופה של חינוך למורה מקדש, לפני שבכלל אפשר לדבר על מקדש. כל אלה שמדברים על מקדש רוצים להרוס אל השם, רוצים לאחוז, רוצים לתפוס. זה חלק ממאבקים ומלחמות. המושג של הגבל את הר וקידשתו, עוד לא התחלנו. אי רצון שנזכה. יש לכם תשובה כבר לשיעור הבא? מה? סדר ומבנה שמות ויקרא במדבר. בסדר? אני אגיד לכם כמה שאלות כבר. למה לוויים בספר במדבר וכהנים בויקרא? למה לא ביחד? למה יום קלות משה להקים את המשכן והקרבת הנשיאים במדבר ולא בויקרא? למה נזיר וסוטה במדבר? ברכת כהנים, שילוח תמאים, למה זה במדבר? למה מוספים במדבר? למה מנחות ונסחים במדבר? ציצית, מה זה עושה שכל הדברים האלה? הרמב"ן אומר פרשיות שנשארו, כאילו זה נספחים, אבל מה זה? איזה הסבר זה? אז אני רוצה לדבר על היחס בין שמות לבין ויקרא במדבר. אני כבר אגיד לכם משהו שלא נצא בלי כלום, שלדעתי ויקרא ובמדבר הם שני המשכים של ספר שמות. במדבר הוא לא המשך של ויקרא, הוא מקביל לויקרא. וההוכחה נמצאת בפסקה, בחמשת הפסוקים האחרונים של ספר שמות, ששניים מהם כבוד השם ושלושה מסעות. מה עושים מסעות בסוף שמות? מוביל ישר לפרשת בעלותך שתקראו השבוע, תחפשו, תסתכלו, תתבוננו, ונפרט את זה בשיעור הבא בעזרת השם.